יש למד ה' קטע, דף יש למד ה' הקטע, הקטע השני. מורי זקני ז"ל היה אומר, כי עשר המכות נגד עשרה מאמרות, ועל ידי זה באו אחר כך לעשרת הדיברות. דעיתה, אז הוא מסביר, דעיתה, כתוב במשנה באבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. מה תלמוד לומר? והרבה מאמר אחד יכול היה להיברות, אלא כדי להיפרע מהרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים. אז בוודאי להיפרע מהרשעים, איזה רשעים הכוונה? ברור. שכתוב בו, ואני ועמי הרשעים, ולתת שכר טוב לצדיקים. ולמה הכוונה שכר טוב לצדיקים? היא התורה, שהתורה קרויה טוב, כי לקח טוב נתתי לכם, שהיא ניתנה לבני ישראל. ופירוש זה, הרי הכתוב אומר, ולא במאמר אחד יכול היה להיברות. כי קודם החטא, מה פירוש, ולא במאמר אחד יכול היה להיברות. הוא מסביר כך, כי קודם החטא היה יכול להיברות במאמר אחד. אבל הקדוש ברוך הוא ראה, כי יחטא האדם, ויהיה תערובת כתוצאה מהחטא של אדם הראשון. כמו שמעריכים הספרים לבאר, הרע מתערב בתוך הטוב, הטוב והרע הם כבר לא נפרדים, אלא הם מעורבים, ויהיה תערובת טוב רע, ולכן החלקו אחר כך העשרה מאמרות שהיו בכלל ונפרטו צד הרע. צד הרע והצד הטוב. צד הרע זה עשר המכות לרשעים, והטוב זה עשרת הדיברות. זאת אומרת, מה שהוא הביא בשם חידושי הערים, שהיה אומר שעשר המכות נגד עשרה מאמרות, ועל ידי זה באו אחר כך לעשרת הדיברות. הפירוש הוא שלמעשה עשרה מאמרות הם אחרי החטא. אחרי החטא יש כבר תערובת של טוב ורע. בתערובת של הטוב והרע צריך לברור את הרע ואת הטוב, כל אחד לעצמו. אז הרע מתברר בעשר המכות לרשעים, והטוב מתברר בעשרת הדיברות. בדיבור לשון הנהגה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק ודיברת בם. כן, ידבר עמים תחתינו, ידוע. אז ודיברת בם, מה זה ודיברת בם? אז הפשט הפשוט ודיברת בם, לדבר בדברי תורה. אבל הלשון כתוב ודיברת, מה זה ודיברת? להנהיג את כל, ודיברת בם, הכוונה היא תשלוט באמצעותם. זה הפשט, ודיברת תנהיג באמצעותם. ודיברת בם. להנהיג את כל המעשים על פי התורה, ולהביא את הקדושה, להכניס את הקדושה באופן פרטי לכל מעשה ומעשה. אז כדי להנהיג על פי הקדושה, להנהיג את המציאות בקדושה, יש צורך קודם כל לתקן את הצד הרע. וזה עשרת המכות. ולכן יציאת מצרים היא הכנה לכל, למתן תורה ולכל המצוות שניתנו אחר כך, כי דקטיב נלא. כן. אחרי זה, יש פה עוד קטע קטן, על הפסוק, הן בני, ידוע, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא. אני
חושב שמאמר אחד, זה בעצם לא עשרה, זה עשרים.
מה?
עשרה ועשר טוב.
לא הבנתי.
המאמר אחד יכול להיברות.
נו. לא, 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 לא. מאמר אחד הכוונה היא לפני החטא. אחרי החטא, הטוב והרע מעורבים.
בין
לפני החטא, זה מה שהוא אומר. במאמר אחד יכול היה להיברות לפני החטא, אבל אחרי החטא...
אבל לפני החטא היה גם גם או לא היה?
מה? היה, אבל לא היו מעורבים.
אז המאמר אחד שאפשר איתו לברור היה...
מאמר אחד, הכוונה היא, הוא אומר לפני החטא. במאמר אחד יכול היה להיברות לפני החטא. אבל אחרי החטא כבר לא יכול... מוכרחה להיות הדרגה. המציאות כבר כל כך מסובכת שאי אפשר במאמר אחד. הרי לכאורה העולם נברא לפני החטא, אבל הוא אומר לא, אבל הקדוש ברוך הוא ראה את החטא כבר לפני כן, כן? ובמציאות של אחרי שיש חטא בעולם כבר אי אפשר לברוא במאמר, כביכול, לא ניתן לברוא במאמר אחד, זה לא שייך, משהו.
ואז יש 10 מכות. שזה בנפרד, זה הרע בנפרד.
לא.
עשרת הדיברות, זה טוב בנפרד.
כן, כן. 10 המכות ועשרת הדיברות זה ברור של 10 המאמרות. כי 10 המאמרות זה תערובת, זה מה שהוא אומר. ב10 המאמרות שבהם נברא העולם יש כבר תערובת. והתערובת הזאת דורשת ברור. זה מה שהוא הסביר. שיהיה הפרד,
הפרדה, בין הטוב לרע.
אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה? כך אומר משה רבינו. אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה? זאת אומרת, הוא עושה כאן מחומר. אם בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה? אז כולם שואלים, איזה כאן מחומר זה? הרי כתוב אחר כך, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. זה טעם ששייך בבני ישראל, אבל מה זה שייך לפרעה? כן. אז אומר השפת אמת, יש שאלה מפורסמת, השאלה
הזאת. אין לו בעיות של קוצר רוח, ואין לו בעיות של עבודה קשה.
כן. אבל נראה כי לא היה יכול פרעה הרשע לקבל דיבורו של משה, אם לא על ידי בני ישראל. וכיוון שבני ישראל לא שמעו, איך ישמעני פרעה? זאת אומרת, הדרך היחידה שפרעה יקבל את דיבורו של משה, זאת הכוונה. היא הייתה על ידי בני ישראל. אז אומר משה לקדוש ברוך הוא, הנה ישראל לא שמעו אליי. איך ישמעני פרעה? נכון שלבני ישראל יש סיבה שלא שייכת לפרעה, אבל לא משנה. הצינור שדרכו דברי משה יכולים להתקבל על ידי פרעה, זה בני ישראל. אז אם הצינור הזה סתום, לא יעזור שום דבר. לא יעזור שום דבר. ולכן צירף עם מואר. הלאה. בתף ריש למדווה, הקטע השני. במדרש כתוב, המדרש מביא את הפסוק, בכל עצב יהיה מותר, ודבר שפתיים אך למחסום. אומר המדרש, על ידי שאמר משה, על ידי שאמר משה, אין בני ישראל לא שמעו אליי, שיתף עמו אהרון. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, הרי מה כתוב כאן? מה כתוב בפסוק קודם כל? בכל עצב יהיה מותר, ודבר שפתיים אך למחסום. זאת אומרת, צריך לדעת, אדם חושב שהוא מדבר, אז הוא מרוויח. להפך, אתה מדבר, אתה מפסיד. יותר טוב שלא תדבר. כן? בכל עצב יהיה מותר, ודבר שפתיים, אך למחסו. אומר המדרש, משה דיבר, והוא הפסיד. למה הוא הפסיד? איך באיזה אופן הוא הפסיד? שהרי צרפו עמו את הארון. ככה היה יכול להיות לבד. כן? על ידי זה שהוא בא בטענות לריבונו של עולם, הוא גרם לעצמו חיסרון. זה על פניו, פירוש המדרש. או... אז אומר השפת אמת, נראה מדברי המדרש, כי היה זה חיסרון. כי אם היה משה רבינו עליו השלום עצמו הגואל, היה על צד היותר טוב. זה שהוא דיבר, גרם למעשה לא רק לעצמו חיסרון, גרם בכלל חיסרון. כן? דבר שפתיים, אך למחסו. וזה מה שכתוב... רש"י מביא בשם המדרש, אתה תראה, כן? אומר המדרש, אתה בעין כתוב, אתה תראה, כן? אז מה אומר המדרש, רש"י מביא, עכשיו תראה, אבל לא תזכה לראות את הכניסה לארץ. במלחמת 31 המלכים, שם אתה לא תראה. עכשיו אתה תראה, כן? תראה את ידי. אבל אתה הפסדת. כי אתה לא תזכה לראות בכניסתם לארץ. פירוש, למה? מה הסיבה? על ידי בגלל שהוא מיין. הוא סירב. והיה השליחות בצירוף אהרון. ולכן לא הביאם משה רבינו עליו השלום לארץ ישראל. כי אם היה נעשה כרצונו יתברך, זאת אומרת, אם הגאולה הייתה רק על ידי משה רבינו ולא בצירוף אהרון, הייתה הגאולה באופן גבוה, אשר היה משה רבינו עליו השלום מכניסם לארץ, והיה תיקון הכולל. כי אתה תראה אינו, זאת אומרת, מה שאומר הפסוק, אתה תראה, וחזל אומרים, עכשיו תראה, אבל לא תזכה לראות בעתיד, הפירוש הוא, זה לא, צריכים להבין, זה לא עונש. אין הכוונה שלך שהענישו אותו, אלא בזה שזה נעשה בדרך הזאת, אז זה מוכרח להיות, כן? לא ייתכן כבר. אם משה רבינו לבד היה מכניס, אם הוא לא היה מסרב לשליחותו של הקדוש ברוך הוא, אז הגאולה הייתה מתנהלת באופן אחר. אבל כיוון שזה מתנהל באופן הזה, זה לא יכול להיות אחרת. אז מילא, זה לא יכול להיות תיקון הכולל. זה מוכרח להיות תיקון בשלבים. לא יכול להיות תיקון הכולל. זה המשמעות של הדברים. הוא אומר, כי אתה תראה, לא בדרך כנס, זה לא עונש, לא עם מישהו אותו. הפירוש הוא, הסירוב של משה רבינו יצר מציאות אחרת, שהיא מציאות שהיא ברמה אחרת, היא לא באותה רמה שהיא הייתה יכולה להיות אם הוא לא היה מסרב. זה מה שאומר, כך מוכרח להיות, וזה מה שכתוב, בכל עצב יהיה מותר. בכל עצב יהיה מותר, מה פשוט שבכל עצב, זה החלק הראשון של הפסוק, בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתיים אך למחסור. מה הכוונה? אז הוא אומר, מה הכוונה בכל עצב יהיה מותר? שאם היו, כן? אם היו יכולים לקבל, זאת אומרת, הפירוש הוא כך. באמת השיבוד היה קשה. באמת השיבוד היה קשה. ובאמת הם היו במצב לא פשוט. אבל אם הם היו, אם היו סובלים עוד קצת, כן? אז היה רווח. זה שהם לא, זה שהם הגיעו למצב שהם לא היו, לא היו, לא לקחו, באמת, הם לא מסרו את הנפש לסבול עוד קצת, זה גרם לכך שהם הפסידו. מדוע? משום שבכל עצב יהיה מותר. לפעמים סבל שאדם סובל, הוא סובל, היה סובל עוד קצת, הסבל הזה היה גורם לכך שהוא היה מרוויח. זה שהם לא סבלו עוד קצת, לא היו מוכנים לסבול עוד קצת, זה עצמו גרם להם חיסרון, זה מה שהוא אומר. וזה מה שכתוב, בכל עצב יהיה מותר, שאם היו יכולים לקבל כל הדחקות אז, ולא היו אומרים, יהי רע השם וכו', לכן משה רבינו עליו השלום, לא היה אומר, למה הראותה, היה מתוקן הכל. אבל משה רבינו לא היה מסוגל לסבול את הצער של ישראל. הרי כדי שהוא אומר, למה הראותה, למה זה? למה זה שנחתני? כי הוא לא היה יכול לראות את הסבל. כן? ונחשב לו זה לשבח. משל, החולה, כן? משל לחולה, שגוברים עליו האיסורים מהרפואות, כן? והוא מבקש להניח, לא לקבל את התרופות, בגלל שהוא לא יכול לסבול את האיסורים. מה רופא טוב עושה? רופא טוב מרחם עליו? רופא טוב אומר לו, אם אתה לא תיקח עכשיו את התרופות, אתה מאבד, זה עיבוד לדעת, כן? אך הרופא יודע ומבין, כי האיסורים לטובת החולה. ולכן אינו משגיח עליו, לא שם לב אליו. אם הוא צריך לקבל את התרופות, גם אם הם יסרות אותו, אבל הרופא מבין שהתרופות האלה יבריאו אותו. אבל משה רבינו עליו השלום הרגיש בצערם של ישראל ממש כמוהם עצמם. ולכן אף שידע כי לטובת ישראל הוא לא היה יכול לסבול בשום אופן בצערם של ישראל, ולכן עשה השם יתברך רצונו, והייתה הגאולה בצירוף מידת הרחמים. אבל זה שהגאולה הייתה בצירוף מידת הרחמים, גרם לכך שהתיקון לא היה תיקון כולל, כמו שהוא אומר. כן. כתוב אחר כך, ועיין מה שכתבתי בסמוך, כנראה זה הקטע הבא. בפסוק, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם. אבי מוריס כניזל פירש, שבני ישראל עצמם, מה זה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים? אז הוא מביא בשם חידושי ערים. פירוש, שבני ישראל עצמם לא יוכלו לסבול תאוות מצרים. בני ישראל עצמם לא יוכלו לסבול תאוות מצרים. מה זה סבלות מצרים? והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. מה הכוונה מתחת סבלות מצרים? הפשט הפשוט שאנחנו מפרשים סבלות מצרים, הסבל שהמצרים גרמו לישראל. זה הפשט הפשוט. מה זה מתבואות? זה תהיה אתכם מתחת סבלות מצרים. אתם סובלים, האמת, מי שגורם לכם לסבול זה המצרים. החידושי הערים אומר לא. מתחת סבלות מצרים, הכוונה, הפשט הפשוט, הפירוש שאנחנו מפרשים על דרך הפשט הפסוק, אחרת אנחנו לא מבינים מה שכתוב כאן. מה זה מתחת סבלות מצרים? מתחת סבלות מצרים, הכוונה, הסבל שמצרים גורמים לכם. אבל הוא אומר, אבל תדייק בפסוק, כתוב מתחת סבלות מצרים, זה הסבל של מצרים, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אז הפירוש הוא בכאורה, הסבל מיוחס למצרים, לא אליכם. אז הוא אומר, הכוונה היא שבני, מה הכוונה מתחת סבלות מצרים? אז הוא אומר, החידושי הערים הסביר, בני ישראל לא יכלו לסבול את התאווה של מצרים. תאוות מצרים. הם הגיעו למצב שהם לא יכולים לסבול את תאוות מצרים. וזה עכשיו הכוונה מתחת סבלות מצרים. וזה התחלת הגאולה. שלא יכולים לסבול את התאווה של המצרים. זה הפשט. וכן פירש מה שכתוב, הימות מלך מצרים, כתוב, הנחו בני ישראל מן העבודה. אז הוא אומר שזה היה התחלת הגאולה. מה, 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 מה היא התחלת הגאולה? שמתחילים להרגיש את המרירות של הגלות. זאת אומרת, ההתחלה של הגאולה, שמתחילים להרגיש את המרירות של הגלות. אם לא מתחילים להרגיש את המרירות של הגלות, זאת אומרת, עוד לא מרגישים את המרירות של הגלות, אז אין עדיין גאולה. התחלת הגאולה זה שמתחילים להרגיש את המרירות של הגלות. הוא אומר, ודברי פי חכם חן, ויש עוד לפרש, כי בוודאי, אם היו בני ישראל דבקים בשורשם כראוי, אין אומה ולשון שולטת עליהם. זאת אומרת, כשעם ישראל דבק בשורש, כן, ביסוד, אז הוא אומר, לא ייתכן שאומה, אומה אחרת תשלוט עליהם. כי דבקות ישראל במקום שאין שם מגע נוכרי כלל. השורש הוא מוצפן. זאת אומרת, דבקות בשורש היא במצב, לא יכול להיות שיש שם מגע נוכרי. אז אם דבקים בשורש, לא ייתכן גם באופן חיצוני שתשלוט בהם שום אומה. כמו שכתוב, כי חלק השם אמרו. כשבני ישראל נופלים חס ושלום ממדרגתם, כן? נקרא שהם תחת סבלות מצרים. מה הכוונה תחת סבלות מצרים? אז הוא אומר, הוא חילק בין מקום שיד נוכרי מגעת למקום שאין יד נוכרי מגעת. שורשם של ישראל הוא מוצפן. הוא כביכול מקום שלא ייתכן שתשלוט בו יד נוכרי. אם יכול להיות מקום שתשלוט בו יד נוכרי, זה בחוץ, בצד החיצוני. אז הוא אומר, תחת סבלות מצרים נקרא שכשבני ישראל נופלים חס ושלום עם מדרגתם, אז הם נקראים, הם נקראים שהם תחת סבלות מצרים. כי זה מקום שיש מגע, יש בו מגע לשאר האומות גם כן. הכלל, כי, אז הוא מסביר, הכלל, כי חסד השם יתברך, חסד השם יתברך, מגיע על כל הנבראים. כמו שכתוב, עולם חסד יבנה. אז אנחנו קוראים את הפסוק עולם חסד יבנה, אנחנו מבינים מה הכוונה. העולם נבנה בחסד. העולם נבנה בחסד. זה נכון. העולם נבנה בחסד. ואת זה שיש עולם, זה חסד של הבורא. חסד של הבורא. אבל הוא אומר, אבל כתוב עולם חסד יבנה. עולם חסד יבנה פירושו של דבר שהחסד מושפל לאו דווקא לנו, אלא לכל העולם. חסדו של הקדוש ברוך הוא, זה חסד לכל העולם. עולם, חסד יבנה. העולם כולו נבנה בחסד. זה לאו דווקא ישראל. אז הוא אומר, לכן צריכים בני ישראל לזכות בדין ובמשפט. כיוון שהעולם כולו ניזון בחסד, אז הזכות של בני ישראל יכולה לבוא לידי גילוי, לא בחסד, באופן מיוחד. כי זה לא, החסד מושפע על כולם. לא שייך, לא שייך רק אלינו. כשעם ישראל רוצה לזכות באופן מיוחד, זה יכול להיות רק אם הוא זכאי בדין. האם הוא זכאי בדין? כי העולם כולו ניזון בחסד. זאת אומרת, אין לו זכות קיום. מה פירוש חסד? חסד, הכוונה היא, אין לו זכות מצד עצמו. מה זה חסד? חסד פירושו של דבר, מתי אני מגדיר, את מה אנחנו מגדירים כחסד? כשאדם נותן, כן? לא בגלל שהוא צריך לתת. הוא נותן בגלל שהוא רוצה לתת. אז זה חסד של אדם, יש חסד של הבורא. הקדוש ברוך הוא נותן, לא בגלל שמגיע, אין מגיע. הקדוש ברוך הוא נותן, בלי שמגיע. אומר, בני ישראל כדי לזכור, אבל זה כמו שאמרנו, זה לאו דווקא לישראל, זה לכל העולם. כל העולם כולו ניזון בחסד. אבל בני ישראל, כדי שיקבלו יחס מיוחד, זה יכול להיות רק אם הם זכאים בדין. אם מגיע להם בדין, לא בחסד, במשפט, זה מה שהוא אומר. כמו שכתוב, עולם חסד יבנה. לכן צריכים בני ישראל לזכות בדין ובמשפט. במקום המשפט אין זכות לאומות. וזה היה היישוב על התרעומת של משה רבינו עליו השלום. משה רבינו בא בקטענה לריבונו של עולם. למה הרעות על העם הזה? יש לו טענה כנגד ריבונו של עולם. והיה התשובה. מה הייתה התשובה? כי צריכים לסבול, לא יעזור, לא יעזור, צריכים לסבול. למה? משום שכדי שעם ישראל יגאל, כן, כדי שעם ישראל יגאל, זה צריך להיות רק במידת הדין. רק במידת הדין, זה מה שאומר. כי צריכים לסבול כדי שתהיה הגאולה במידת הדין, כמו שנתבהר לאח, לא היו יכולים לקבל. לא היו יכולים לקבל. זאת אומרת, משה רבינו רואה שעם ישראל במידת הדין לא מסוגל. זאת אומרת, אין להם את היכולת לסבול, כן, את הסבל של הגלות, כדי שיוכלו להיגאל במידת הדין. למה הרעות על העם הזה? אז הוא אומר לו, אך לא היו יכולים לקבל, כמו שכתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, ומעבודה קשה. ושיתף הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים. ואפשר, זה עצמו שותפות אהרון, וזה שהוא אומר לו, אתה ואהרון, או אהרון אחיך, יהיה נביאיך, כן? אז הוא אומר, אפשר, זה עצמו שותפות אהרון, שהוא איש חסד. ובאמת, כפי הנהגת בני ישראל למטה, כך מתנהגים בשמיים עמהם. וכפי מה שלא היו סובלים כלל, זרמת מצרים, כמו שהוא הביא בשם חידושי הערים, שהוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הכוונה מתחת תאוות מצרים, כן? באמת, כפי הנהגת בני ישראל למטה, כך מתנהגים בשמיים עמהם. וכפי מה שלא היו סובלים כלל זרמת מצרים, יש פסוק, זרמת סוסים זרמתם, המצרים, על המצרים כתוב, זרמת סוסים זרמתם. אז הוא אומר, כפי מה שלא היו סובלים כלל זרמת מצרים, כך היו דבוקים באותו מקום שאין שם אחיזה למצרים. רק שהיו בלתי מתוקנים, והיה להם צד לסבול תאוות מצרים, כמו שכתוב במדרש, שהיה קשה להם לפרוש מעבודה זרה. ולכן היו תחת סבלות מצרים, כמו שנתבהר לאל. ועל זה נאמר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. על זה נאמר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. ושני הפירושים, מה פירוש שני הפירושים? גם הפירוש הוא הביא בשם חידושי הערים, וגם הפירוש הוא הביא בשם עצמו, זה למעשה דבר אחד. זאת אומרת, חידושי הערים אמר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, בני ישראל לא יכלו לסבול תאוות מצרים. וזה התחלת הגאולה, כמו שאמר, זה קצת גאולה. הוא הוסיף, כן, הגאולה יכולה להתחיל בשעה שהם נדבקים בשורש. כל עוד הם לא דבוקים בשורש, אז הם נמצאים במקום שכביכול יד מגע נוכרי שולטת. במקום שיד מגע נוכרי שולטת, ממילא לא יכולה להיות גאולה. אז הוא אומר, בסוף הוא אומר, שיכול להיות ששני הפירושים, גם של, של, שגם של הסבא שלו, וגם שלו, למעשה עם דבר אחד. זה מה שהוא אומר. טוב, עד כאן.